טוב, שלום לכולם. היות והייתה לנו איזו הפסקה מספר ימים, אז אני מציע לחזור על הנקודה שבה, או לנקודה שבה אנחנו עוסקים, וליישר קו ולהתקדם. אנחנו עוסקים, התחלנו בדף 7, לעסוק בסוגיית כנסת ישראל. זאת אומרת, מהי ההגדרה, או מהי התכונה, או מהי הסגולה של עם ישראל. וראינו במשפט אחד מהרבה צדדים, שהתכונה שלנו היא תכונת ההכללה. זה עסקנו בדף מספר 7, הכלליות כפי שהיא מופיעה בנושאים שונים, בתחומים שונים, בעם ישראל. אחר כך בדף מספר 8, רצינו לברר איך תכונת ההכללה הזאת, שההופעה הראשונית שלה והמרכזית שלה מופיעה בערך הנקרא כלל ישראל, כלומר אומה, ציבור, חברה וכו', איך הערך הכלל ישראלי הזה מתייחס לפרט בישראל. נכון? איך תכונת ההכללה, אם עם ישראל עניינו היא תכונת ההכללה, איך תכונת ההכללה שמופיעה בממד ראשון במומד הלאומי ככלל, כאומה, איך זה מיוחס אל הפרט. ואז עסקנו בדף מספר 8, ביחס שבין הכלל והפרט, ואז ככותרת ראשית ראינו שבעצם יש רק כלל בישראל אם אנחנו מבדילים בין כלל איכותי לכמותי, ויש רק פרט בישראל, אם אנחנו מבדילים בין פרט איכותי לכמותי וכל מה שדיברנו פה, נכון? והגענו לדף מספר 9, שהוא בעצם הסגירה של הסוגיה הזאת. אחרי שהבנו איך תכונת ההכללה שבישראל מיוחסת לפרט בישראל, עכשיו מהצד השני, איך תכונת כלל ישראל מיוחסת לכלל האנושי והעולמי. כלומר, אם עם ישראל הוא תכונת ההכללה, ואחד מהגילויים הראשונים של תכונת ההכללה זה אומה, כלל ישראל, אז איך כלל ישראל מתייחס למטה לפרט ישראל, ואיך כלל, כלל ישראל מתייחס במחאות למעלה, כלומר משהו יותר כללי כביכול, כלל האנושות. אז כלל ישראל כמרכז הכובד, איך הוא מתייחס אל כלל האנושות, זה אנחנו מתחילים ללמוד היום, ואיך הוא מתייחס לפרט ישראל, זה מה שלמדנו. אז אנחנו בעצם הולכים לפתוח היום את הסוגיה של כלל ישראל ביחס לכלל העמים וכלל העולם והעולמות, או בצורה יותר פשוטה, היחס שבין ישראל והעמים, סוגיה חשובה מצד עצמה, אבל כדי שנבין את המבנה, שהנושא שלנו, לכן הגענו בשלב הזה לסוגיה הזו. אז זה דף 9, יש לנו בדף הזה שלושה עמודים. בסדר? שלושה עמודים בדף הזה כדי לברר לפחות את עקרונות הסוגיה הזו. אז בואו נתחיל במקור מספר 1. אי אפשר לא להתחיל, אני חושב, את הסוגיה הזאת. באורות ישראל, פרק ה' פסקה א', פרק ה' באורות ישראל עוסק ביחסי ישראל והעמים. מה היחד בין ישראל והעמים? אז במשפט הראשון יש הגדרה מאוד מדויקת, ואת ההגדרה הזאת אנחנו רוצים לפרק בהמשך הבירור בדף הזה. אומר הרב, כל מה שנוגע לישראל ומהותו אינם דברים מוגבלים בחוג הפרטי המצומצם, אלא הם מרוכזים בחוג מיוחד ומשפיעים, נראה בהמשך גם ומושפעים, ומשפיעים מתוך המרכז על ההיקף כולו. הערך הנקרא ישראל יש בו שלושה ממדים, עם, ארץ, תורה, כל זה נראה בהמשך. ישראל בעמים, ארץ ישראל בארצות, תורת ישראל בתורות, או בתורות ואמונות כולן, הינם שלושה מרכזים שאוצרות חיים ואורות עולמים גנוזים בהם כדי להיות מזינים את כל העולם כולו, מעלים ומקדשים אותו וכו'. כן, בואו נתחיל. כל מה שנוגע לישראל ומהותו, כשאנחנו מדברים על הערך הגילוי הראשון של האומן הנקרא ישראל, ישראל, מחשבתם שישראל קדמה לכל, הערך הזה שנקרא ישראל הוא לא ערך מצומצם רק למה שאנחנו קוראים בטעות עם ישראל, אלא הערך הישראלי הזה הוא שייך לכל המעטפת המקיפה אותו מסביב, באופן כמותי נראה עוד מעט, ויש השפעה בין נקודת הערך, תכף נראה, הנקראת ישראל, להיקפים מסביב, וכמובן גם להבדיל, נראה בהמשך בצורה מדויקת יותר, יש השפעה גם מההיקפים על הערך המרכזי שנקרא ישראל. למה דומה הדבר? אומר הרב, דומה הדבר לעיגול, שבעיגול יש היקף, ובמרכזו של העיגול יש נקודה שהיא התמצית של ההיקף. כלומר, אם היינו מציירים עכשיו היקף, אם היינו מציירים עיגול, אני מציירים עיגול שיש לו בעצם היקף, זה כן, הייתי אומר, הגבול של העיגול זה ההיקף של העיגול, שבמרכז העיגול יש איזו נקודה תמציתית, שיש ממנה, מנקודת התמצית הזאת, השפעה על ההיקף, ונראה בהמשך גם השפעה מההיקף אל נקודת התמצית. עכשיו, וכאן נקודה מאוד חשובה. הרב, כשהוא מדבר על נקודת התמצית, על הגרעין של העיגול, על מרכז העיגול, הוא קורא למרכז הזה, אלא הם מרוכזים בחוג מיוחד. גם לפני כן הרב הזכיר את המילה חוג. כל מה שנוגע לישראל, לישראל ומהותו, אינם דברים מוגבלים, יש לנו גבול, אלא אינם דברים מוגבלים בחוג הפרטי המצומצם, אלא הם מרוכזים בחוג מיוחד. המילה חוג זה מלשון מה? מחוגה. כלומר, אם אנחנו רוצים לייחס נכון את היחס שבין ישראל לעמי, אנחנו בעצם צריכים לייחס את היחס הזה כשני עיגולים זה בתוך זה. זאת אומרת, זה לא שעם ישראל הוא נקודה בתוך העיגול, בתוך ההיקף, אלא שעם ישראל הוא עיגול פנימי שגם הוא סגור בהיקף שלו, נראה בהמשך הגדרות מדויקות, אין עם לבדד ישכון, ומתוך השמירה המדויקת על הנקודה הפנימית של ישראל, שגם היא סגורה בעיגול פנימי, מתוך זה צריך להיווצר היחס א' כהשפעה אל העיגול ההיקפי, אל אומות העולם והעולמים וכו', או העולם והעולמים, וממילא גם לקבל איזשהו סוג של השפעה, נראה בהמשך בצורה יותר מדויקת. זאת אומרת, היחס שבין, אני אגיד את זה רגע בצורה אחרת, יכולים להיות כמה הבנות, יכולות להיות כמה הבנות ביחס שבין ישראל לעמי. אני הולך עכשיו מהקיצוני אל הפחות קיצוני, אל האמיתי. אפשרות אחת, עם ישראל הוא עיגול בפני עצמו, ואין משמעות לשאר העיגולים מסביב, כלומר אם נתייחס לישראל והעמים, אין משמעות לשאר העמים. אני אומר את זה בצורה של הילדים, חס ושלום, עם ישראל מת, עם ישראל חי, ימותו הגויים. זאת אומרת, מה יחס בין ישראל לעמים? אין יחס. העיקר זה עם ישראל, אנחנו בפני עצמנו, מה קורה עם אומות העולם? לא רלוונטי. אין שום יחס. טעות ראשונה. טעות שנייה, זה שכביכול עם ישראל ואומות העולם, אלה בעצם שני עיגולים, שכל אחד עומד בפני עצמו, ואין יחס. עם ישראל הוא במערכת שלו, אומות העולם במערכת שלהם, תורה בישראל תאמין, חוכמה בגויים תאמין. האם יש קשר בין תורה, כדוגמה, לחוכמה? לא. גם הציור הזה הוא לא ציור נכון. ציור שלישי, שגם הוא לא נכון, שם ישראל הוא נקודה, בתוך עיגול. עכשיו, מה יכול לקרות לנקודה הזאת שהיא בתוך עיגול? שהיא נאבדת בתוך העיגול הזה. היא יכולה להיבלע. זאת אומרת, אני אגיד הרגע בצורה אחרת, אם אנחנו דנים את העולם באופן כמותי, לא איכותי, כמותי, אז מה זה עם ישראל ביחס לשאר העמי? כמה בני אדם יש בעולם? כמה? 7 מיליארד. מה זה 20 מיליון? בוא נלך בפרגון. מה זה 20 מיליון ביחס לשבעה מיליארד? אדם ישראל הוא נקודה זניחה על במת האנושות. הלאה, ארץ ישראל. לא יודע להגיד כרגע מה השטח הגיאוגרפי של ארץ ישראל, של מדינת ישראל או ארץ ישראל הרחבה יותר. אבל מה היא ארץ ישראל ביחס לכלל כדור הארץ? כל מי מאיתנו שפעם ראשונה בחייו הסתכל על גלובוס, נכון, בדור שלי יודע גלובוס, לא יודע אם בדור הזה עוד קיים. קיים גלובוס? הם הכל במפות. כן, אבל נגיד לא, גלובוס, כדור. לא אטלס, כדור. אתה רואה את כל כדור הארץ ככדור, לא במפה. אז אני זוכר פעם ראשונה כשראיתי מה נקרא ישראל, זה זעזע אותי. ארץ ישראל זה מקום שכמעט לא רואים אותו לגלובוס. ביחס לכל היבשות האחרות וכו'. נכון? אז עם ישראל ביחס לעמים, ארץ ישראל ביחס לארצות, מבחינה כמותית, זאת מציאות לא רלוונטית. אז אם נחזור רגע לישראל במובן של עם, אז אם אנחנו מציירים את עם ישראל כנקודה פנימית, שהיא הנקודה התרכיזית, אם אפשר לומר, בתוך ההיקף, ההיקף של העיגול, כשאנחנו מתייחסים אל הנקודה הזאת ביחס להיקף בממד הכמותי, אז מה זה עם ישראל ביחס לאנושות? כלום. ועד עם ישראל זה עוד איזה קבוצת אנשים זניחה ביחס לכמות האנושית. שדרך אגב, כל ההצעות שהצעתי כרגע, אלה ההצעות היותר מצויות. ההצעה הראשונה, עם ישראל חי וימותו הגויים, זאת הצעה שהייתי אומר ילדותית, כן, כך אולי חושבים חלק מהילדים. ההצעה השנייה של שני סוגי אדם שאין ביניהם שום קשר, גם התפיסה הזאת גם היא מצויה. התפיסה השלישית שאתה מודד את הכל במד הכמותי, שעם ישראל הוא נקודה בתוך איזה היקף של עיגול, והוא נבלע ונשאב בתוך העיגול הזה, זאת אולי תפיסה יותר מצויה. והנקודה הרביעית, שהיא הנקודה, שהיא ההשקפה, ההשקפה הרביעית, האפשרות הרביעית, היא ההשקפה האמיתית, זה שעם ישראל ואומות העולם, היחס בינינו הוא לא יחס כמותי, אלא יחס איכותי. כלומר, הגילוי, מי אחראי לגלות, על פי האופי, התכונה, למי יש את התכונה לגלות את הממד האלוהי שבמציאות, שהוא יסוד ושורש ומטרת המציאות, אל מול אותו אדם שיש לו את היכול לגלות את השכל, את המוסר ואת האסתטיקה, כמו שראינו בעתה בחרתנו, בו לטריה, בחוברת שלנו כבר ראינו את זה, מי אחראי לגלות את הממד הטבעי שבמציאות, והיות והיחס הוא בין אלוהי לטבעי, אז זה לא יחס כמותי, זה יחס איכותי. ואז היחס הוא יחס של עיגול פנימי, עם ישראל בחוג, במחוגה, סגור בתוך עצמו, עלו הזה יש כמו בגלל מתחשב, בממד האלוהי, שרק אם עם ישראל ידע לשמר, לזהות, לשמר, להופיע, להוציא מכוח לפועל, את אותה תכונה ישראלית, אלוהית, תרבותית, מיוחדת, לא, רק אז יש סיכוי שיחסי הגומלין, א', השפעה מהפנים החוצה על, על האומות והעולם וכו', וגם קבלה פנימה נראה בהמשך גבולות הגזרה, מהעמים, יש סיכוי שהיחס הזה יהיה יחס, נכון? זה מה שכאן הרב כותב. כל מה שנוגע לישראל ומהותו, ישראל עם ארץ תורה, ואנחנו כרגע עסוקים בעם, כל מה שנוגע לישראל ומהותו, כלומר כנסת ישראל, לא רק עם ישראל, אינם דברים מוגבלים בחוג הפרטי המצומצם. עם ישראל הוא לא רק לעצמו, ואין לו שייכות לשאר העמים, אלא הם, כלומר עם ישראל, כנסת ישראל, מרוכזים בחוג מיוחד, יש יחס אל העמים, אבל כדי שיחס הזה יופיע בצורתו המתוקנת, הראויה, המדויקת, הוא חייב מצד אחד, העם הזה, להיות מרוכז בחוג מיוחד, במחוגה, בעיגול סגור פנימי מצד עצמו, ודווקא כשהוא שומר על זהותו האלוהית המייחדת אותו כאומה, אז הוא משפיעים, בהמשך נראה, הוא מושפעים גם, הוא משפיעים מתוך המרכז על ההיקף כולו. אני רוצה רגע לומר את זה בצורה יותר פשוטה. בואו רגע נדלג לפסקה מספר, נגיד 4 ו-5. בואו נקפוץ רגע, עמוד 22. עכשיו קראנו בדף 9, עמוד 21, פסקה 1. בואו נקפוץ עמוד 22, פסקאות 4 ו-5. זה לא במאמרי ראייה פסקה 5, זה בעולת ראייה, זה טעות. בסדר, שתי הפסקאות האלה, בעולת ראייה, פסקאות 4 ו-5. אנחנו נוהגים להגיד בקידוש של ליל שבת את הדברים הבאים. בואו תעזרו לי. יום השישי וכולה שם אמרת כל צבעם. הלאה. חלו במשמרתו אשר עשה. הלאה. הלאה, סברי מרנן לחיים. ברוך פי הגפן. הלאה. ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם. בשבת קודשו, בעבר ורצון חילנו. עכשיו שימו למה אנחנו אומרים. זיכרון למעשה בראשית, תחילה למקרא קודש, זכר ליציאת מצרים. יפה. אז אנחנו אומרים על השבת שלושה דברים. א', זיכרון למעשה בראשית, ב', תחילה למקרא קודש, ג', זכר ליציאת מצרים. בואו נתחיל. נלך לדבר השני. האם השבת היא זיכרון למעשה בראשית? מה? כן. אם נהיה ברמת הילדים בגן, הקדוש ברוך הוא עבד שישה ימים, אנחנו ביום השביעי. אז אנחנו עובדים שישה ימים, נחי ביום השביעי. מה הוא שבת, אף אנחנו שופטים. טוב, כמה תובנות הרבה יותר עמוקות, אבל נסתפק בזה כרגע. אם כן, האם שמירת שבת היא זיכרון למעשה בראשית? כן. עד לכאן דוברים אמת, השבת היא זיכרון למעשה בראשית. יפה. האם השבת היא תחילה למקראי קודש? מקראי קודש זה יש קדושת הזמן, ויש שני סוגים, שתי סוגי הופעה של קדושת הזמן, סוג קדושת זמן הנקרא שבת, וסוג קדושת זמן הנקרא ימים טובים. האם השבת היא תחילת הקדושה המופיעה בזמן? כן, א', זה נכון ברמה ההיסטורית, כי לפני שהגיעו הימים הטובים, הופיעה קדושת השבת בהיסטוריה, מאז שנברא העולם יום השביעי, ב', שגם בפרשת המועדות, למשל פרשת ימור ופנחס, שם השבת קודמת לפרשיית המועדים, פסח, שבועות, סוכות וכו'. ראש שנה, יום כיפור וסוכות. אם כן, האם השבת היא תחילה למקרא קודש? כן. אם כן, זיכרון למעשה בראשית, אמת. תחילה למקרא קודש, אמת. יפה, מה הדבר השלישי? זכר ליציאת מצרים. האם השבת היא זכר ליציאת מצרים? נאורי מחייך. למה אתה מחייך? כי אין לך אומץ להגיד, זה מה שאתה רוצה להגיד. מה אתה רוצה להגיד? לא, למה לא? מה כאשר תחריף את זה יותר? מתי הופיע השבת הראשונה בהיסטוריה? בשנת אחד לבריאת העולם. מתי הופיע יציאת מצרים? בשנת 2448 לבריאת העולם. אם כן, השבת קדמה ליציאת מצרים 2448 שנה, כמעט חצי היסטוריה. אז איך אפשר להגיד על השבת שזכר ליציאת מצרים? בלי דרשות של אולפנה. רגע, שנייה. ואם... שנייה רגע, אלירן, שנייה. אלירן, שנייה. ואם תגידו, טוב, קשה לנו, כי לא יכול להיות שהשבת זכר ליציאת מצרים שתבוא 2500 שנה אחר כך, תגידו, טוב, כנראה שיצאנו ממצרים בשבת, בליל שבת. תשובה, אומר נאורי, מתי לפי הגמרא יצאנו ממצרים, באיזה יום השבוע זה היה? באיזה יום יצאנו ממצרים? בכל מקרה לא הגיוני בשבת, כן, זה תשובה של דתיים, אבל מתי באמת על פי הגמרא יצאנו ממצרים? באיזה יום? רביעי. תבדקו בגמרא. אם כן, איך אנחנו כל ליל שבת אומרים בקידוש זכר ליציאת מצרים? הרי לכאורה השבת היא ממש לא זכר ליציאת מצרים. בשאלה הזאת מטפל הרב פה בפסקה הזאת. יפה, מציע אלירן תשובה. מה התשובה? כן. כן. זה תשובה של סמינר עם אופי חרדי. כן או לא? היית שם פעם? לא היית? לא, אני אומר שמה שאתה אומר זה לא נכון. כלומר, כשם שהשבת מעידה על הבורא, כך ניסי יציאת מצרים מעידים על הבורא. זאת אומרת, ההוכחה שיש אלוהים זה הניסים שכתובים בספרי ההיסטוריה של המצרים. אם הם כתובים, אם לא העלימו את זה. הצנזורה צנזרה. טוב, אז מה שאתה אומר זה נכון, אלירן, אני לא אומר שלא, אבל תכף נראה שיש כאן תשובה הרבה יותר עמוקה. כן? לא הבנת מה השאלה. אוקיי, אז אתה יכול להרחיב את השאלה. מצוין, אתה מרחיב את השאלה, אבל זה לא נושא השיעור כרגע. אתה אומר, יש הרבה מצוות של זכר יציאת מצרים. ומצד האמת, כל התורה כולה היא זכר יציאת מצרים. אנוכי השם אלוהיך! שמה? שרציתי לך מארץ מצרים. כל האמונה בהשם זה זכר יציאת מצרים. טוב, זה אפשר להבין. אז יש הרבה מצוות שחכמים, או התורה תלתה אותם ביציאת מצרים. בסדר, אבל זה לא נרחיב את השאלה, למרות שאתה צודק. אני כרגע רק שואל על מעשה בראשית, כי זה הנושא. איך אנחנו בקידוש של שבת אומרים, זה זכר ליציאת מצרים, הרי לכאורה המשפט הזה הוא לא נכון. תשובה. זה קצת יותר טוב. עם ישראל נהיה לעם אחרי יציאת מצרים, זה אם אתם זוכרים את הרב חרל"פ, נכון? אוקיי, אבל אנחנו נעמיק את זה תכף יותר, כן. אומר אלירן, אלירן או אלירן? אלירן, למה אני אומר אלירן? אז תתקן אותי. אומר אלירן, נפלא מאוד, אם אנחנו רוצים לשאול את עצמנו, איך מופיע הבורא בבריאה, כלומר, איך מתגלה זכר למעשה בראשית, או זיכרון למעשה בראשית, אם אתה שואל את עצמך, איך האלוהים שברא את העולם, אני עכשיו מדבר במושגים שדיברנו עליהם כבר, וכך מסביר הכוזרי, אם אתה רוצה לברר איך מתגלה אלוהי הכמות, כלומר האלוהים המתגלה בכמות שנקראת בריאת העולם, זיכרון למעשה בראשית, תדע לך שהוא מתגלה דרך אלוהי האיכות, דרך העם שדרכו הוא מתגלה בהיסטוריה, לאנושות, לעולם ולעולמים. זאת אומרת, האלוהים שהתגלה ביציאת מצרים, הוא דרך יציאת מצרים במרכאות, מתגלה כאלוהים שהוא זיכרון למעשה בראשית. זאת אומרת, במים אחרות. כשאנחנו אומרים שאברהם אבינו הוא אברהם אבינו, שתי המילים האלה הם פרדוקס נוראי. מצד אחד אברהם, אב המון גויים. אז אברהם הוא האבא של כל האנושות כולה, של כל המין האנושי, אב המון גויים. ודרך אגב, על פי פשט הדברים, כך אומר הנציב, על הפירוש, על, 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 על הביטוי הזה, אב המון גויים, אין עניינם של הגויים להתגייר. אברהם אבינו הוא אביהם של הגויים כשהם עדיין גויים. הם לא צריכים להתגייר. נכון שאברהם הגייר את האנשים ושרה את האנשים. זה היה מיעוט. אבל התפקיד האברהמי האמיתי זה לחבר את ישראל, נראה בהמשך איך זה יקרה, לחבר לגויים. אז מצד אחד, אברהם, אב, המון, גויים. זה הייתי אומר הממד האוניברסלי שבאברהם, הכלל אנושי שבאברהם. ומצד שני, אבינו, אבינו של מי? שלנו, של ישראל. אז כל ההיסטוריה כולה, הייתי אומר, זה בירור היחס מתוך המתח הזה. איך מצד אחד אנחנו מגלים את הממד של אב המונגויים, ומצד שני מגלים את הממד של ישראל. איך מצד אחד עם ישראל שומר על החוג הפנימי שהוא במרכז העיגול, ומצד שני מתחבר נכון, כמשפיע ומושפע, אל ההיקף, אל המחוגה, אל העיגול החיצוני, שהוא בחינת אב המונגויים? זאת השאלה. אומר הרב, אני כבר קורא בארבע, כשאנחנו אומרים בקידוש על שבת, זכר ליציאת מצרים, זה לא שבאמת שלושה דברים אנחנו אומרים בקידוש על שבת. אנחנו רואים בקידוש שני דברים. זאת אומרת, מצד אחד השבת היא זיכרון למעשה בראשית. והזיכרון למעשה בראשית הזה מתגלה דרך העם שיצא ממצרים, כי הוא האיכות שהיא תמצית הכמות. הכמות האוניברסלית המתגלה במין האנושי בכללו, מתגלה דרך התמצית האנושית שהופיע ביציאת מצרים, קרי עם ישראל. ואותו עם ישראל שמתגלה ביציאת מצרים, הוא לא רק אחראי לגלות את זיכרון למעשה בראשית, אלא גם אחראי לגלות את הקדושה שבזמן תחילה למקרא הקודש. איך? על ידי הימים הטובים שהופיעו מתוך השבת. עכשיו בואו נקרא את כל מה שאמרנו עכשיו. שר כוח לירן. אומר הרב, מקור ארבע, הזיכרון למעשה בראשית, אבל אולי עוד נקודה מאוד חשובה. למה חשוב לומר בקידוש זיכרון למעשה בראשית? כדי שלא נטעה בטעות, הרי יכולות להיות כאן שתי טעויות. טעות אחת, שעם ישראל הוא עם לבדד ישכון, הוא בגויים לא התחשב, ולכן, כמו שאמרנו מקודם בצורה ילדותית, עם ישראל חי, האומות לא מעניינות, כן, העמים ואומות העולם לא מעניינות אותנו, ולכן אנחנו איזה מין עיגול מצד עצמו, כשאין עיגולים מבחוץ, שצריכים להשפיע עליהם ולקבל מהם השפעה, ביחסים המדויקים, זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שמרוב שאנחנו מתפעלים מהכמותיות של אב המון גויים, אנחנו יכולים חד ושלום לשכוח את הייחודיות של אלוהי ישראל. אלה שתי סכנות מצויות. או שאנחנו לעצמנו בלי קשר לעמים, או שמרוב שאנחנו מתפעלים מהכמותיות של העמים, שכחנו את עצמנו. לכן כשאנחנו אומרים בקידוש, זיכרון למעשה בראשית, המתגלה זכר ליציאת מצרים, דרך זכר ליציאת מצרים, זה בא לומר שמצד אחד עם ישראל הוא תפקיד אוניברסלי, אבל מצד שני, כדי שהתפקיד האוניברסלי, הכלל כמותי, הכלל אנושי, כמותי הזה יופיע, זה חייב להופיע מתוך שמירה על הזהות האיכותית המדויקת של ישראל. אני אגיד את זה רגע בצורה אחרת. מצד התודעה, כשבאים למכון מאיר, ושומעים שיעור ראשון בכיתת אמונה, בעולם התודעה, בעולם התפיסה, בעולם האמונות והדעות, מה צריך להיות השיעור הראשון? השיעור הראשון צריך להיות, עם ישראל לא לעצמו נברא, אלא נברא לתקן עולם במלכות שדי. אז המגמה שלנו זה אב המון גויים. יפה. אחרי שהבנו שהמגמה שלנו זה אב המון גויים, עכשיו איך עושים את זה? יוצאים מצרפת, עולים לירושלים, וחושפים את הזהות הישראלית המיוחדת שלנו, כדי שבאמת נוכל לייצר יחסים מדויקים עם העמים, בין בהשפעה או בין במושפעות. זה מה שהרב כאן כותב. תראו, הזיכרון למעשה בראשית, המחיה, זה לא המחיה, זה נראה לי המראה. לא בטוח, צריך לראות שם בעולת ראייה מה המילה הנכונה. המילה המחיה היא לא המילה הנכונה. זה לא מה שכתוב שם. הזיכרון למעשה בראשית, יש עולת ראייה רגע? חלק א'. אסור לי לקום מהכיסא, הנה יש פה. עבדי הטלוויזיה, נראה. רגע, אני צריך בית, מכילה. סליחה, בית על ידו. כנדומני? יופי. שכר פסיעות. לא, זה לא בית. לא, לא. למה? עודו. עולה טריה. מה זה על ידו? לא עולה טריה? טוב, סליחה, מכילה. טוב, תסתכלו אחר כך. אני לא זוכר מה המילה, אבל המילה מחיה זה לא המילה, זאת לא המילה הנכונה. הזיכרון למעשה בראשית, המלמד, המראה, זאת הכוונה, כי לתעודה, הכוונה לייעוד, ולכוונה של העושר וההשתלמות נברא העולם. כלומר, העולם נברא כדי שכל העולם יגיע לגלות את, את הבורא שבו. זאת אומרת, המילים זיכרון למעשה בראשית, זה יש מטרה לריבונו של עולם, כשהוא ברא את העולם, שכל מעשה בראשית, כל הבריאה, כל הנבראים, כל הטבע, כל ההיסטוריה, הכל יגלה את אלוקותו. יתברך. אז הזיכרון למעשה בראשית, זה שמעשה בראשית יזכור כמובן, לא במעמד של זיכרון טכני, אלא יגלה, יופיע, יוצא מהכוח לפועל, את התוכן האלוהי שנמצא, שנמצא בו. אז הזיכרון למעשה בראשית, המראה, או המילה הנכונה, כי לתעודה ולכוונה של העושר וההשתלמות נברא העולם, ושהשם האחד ברא את כל הנמצא, וממילא מובן שהוא לתעודה רמה ונשגבה, אשר אנו מכירים אותה בתור סידור חיי המין האנושי כולו, לא רק עם ישראל, כל המין האנושי, כל האנושות, כל העמים, על פי דרכי האהבה והאחווה, אלא כדי להביא את העולם למטרה הכוללת שלמענה הוא נברא, אם נחזור רגע לעיגול בפסקה מספר 1, שגם ההיקף יהיה שותף בגילוי הממד האלוהי שבמציאות, שבשביל זה נברא העולם, אב המון גויים, אז הוא כדי להביא את תכלית נשגבה זו, להוציא אותה מהכוח אל הפועל, לגלות את, בפועל את זיכרון למעשה בראשית, אז נבחרה האומה האחת, עם ישראל, המסוגלת, מלשון סגולה, לקבוע או לקבע בסדרי החיים כולם על פי חפץ השם, שזה יתברר ביציאת מצרים, בעיקר במכת בכורות, המבדיל בין ישראל למצרים, באופן שישתדל רוחה לחיי אהבה והחסד להיות למופת לכל העולם. אז זה מה שהרב כותב אצלנו באורות ישראל, פרקי פסקה א', שאנחנו בחוג פנימי מיוחד שמטרתו להשפיע על כל ההיקף כולו. עכשיו בפסקה מספר 5, הרב אומר את אותו עיקרון, רק אולי במילים קצת הפוכות, עד שלא נתבלבל פה. זיכרון למעשה בראשית וזכר ליציאת מצרים. עכשיו שימו לב. בזיכרון למעשה בראשית, שזה בעצם האחריות הישראלית להוציא מהכוח אל הפועל את התיקון האנושי והכלל עולמי הכללי, לגלות את הבורא שבבריאה שבכל מעשה בראשית, ולא רק בישראל, אז בזיכרון למעשה בראשית, אנו מכירים התעודה, את הייעוד, התעודה הכללית, את הייעוד הכללי שלמענו נברנו, שהיא, עכשיו לא להתבלבל במילה הבאה, כמרכז, לא כמרכז במובן הזה של העיגול הפנימי, ביחס לעיגול החיצוני, כי העיגול הפנימי זה ישראל, אלא הייעוד שהוא התיקון הכללי של כלל האנושות וכלל העולם והעולמות, שהיא כמרכז, כמרכז הכוונה, כמרכז המטרה, כייעוד הסופי, זה הכוונה כמרכז, שהיא כמרכז לתעודתנו הפרטית, כמגמה הסופית, כמגמה הכוללת. ובזך, אז זה זיכרון למעשה בראשית. זיכרון למעשה בראשית זה אברהם, אב המון גויים. זה אחריות על ההיקף. אחריות להביא את כל העולם לתיקונו. ובזכר ליציאת מצרים, אנו מכירים את תעודתנו הפרטית, איך עם ישראל יביא את האנושות, את העולם, ואת העולמות למימוש הייעוד הכלל עולמי, הייעוד האלוקי הכלל עולמי, על ידי שעם ישראל יהיה משהו. אז עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, ורק מתוך שעם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, ונראה בהמשך את גבולות הגזרה המדויקים של זה, רק אז יש סיכוי שנביא את כל האנושות ואת כל העולם והעולמים לתיקונה. ובזכר ליציאת מצרים אנו מכירים את תעודתנו הפרטית, תעודת לאומנו, הלאום המיוחד שלנו, ברמת הזהות הישראלית האלוהית המייחדת אותנו, וחובתנו הקדושה לסדר דרכי חיינו על האופן המביא שלום ואהבת אחים בעמנו, עד שנראויים לברכת השם על תעודתנו, שהיא זיכרון למעשה בראשית. אם כן, זכר ליציאת מצרים זה התמצית האיכותית שממנה אפשר להגיע למימוש של זכר של זיכרון למעשה בראשית. דרך אגב, אותם הדברים כותב הרב במידות ראייה, ערך אהבה, פסקאות א' ב', בעיקר ב'. פסקה א', האהבה צריכה להיות בלב, מחילה, שמחה שכחתי, לא יעקב, דוד, מידות ראייה. האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. יפה, ישר כוח. האהבה, פסקה א', האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. מוסר אביך. אורות התורה, לא משנה. תודה. אומר הרב פסקה א', ערך אהבה, פרק א', פסקה א', אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. אם כן, למי אנחנו צריכים להיות מלאים אהבה? לכל. מה זה הכל? כל המציאות. זיכרון למעשה בראשית או יציאת מצרים? זיכרון למעשה בראשית. אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. כלומר, מתוך ההכרה התודעתית השכלית, שהמגמה שלנו זה לתקן מעשה בראשית, זיכרון למעשה בראשית, מתוך זה הלב, השכל, המשוכנע, צריך להיות מופנם בלב, כדי שתתמלא אהבה בלב להכל. הזיכרון למעשה בראשית בשכל, צריך להגיע עד הלב ולמלות את האהבה בלב להכל. רגע, שנייה. האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. המילה צריכה, דרך אגב, היא מילה קשה מאוד פה. איך אפשר לצוות על האהבה? מכאן למדנו שאהבה זה לא רגש. יכולים להיות לה ביטויים רגשיים. צריכים להיות לה ביטויים רגשיים, אבל אהבה זה שכל, שכל גדול. מתוך התודעה של זיכרון למעשה בראשית, אפשר לחלחל בנפש את הממד הרגשי עד כדי האהבה שהיא צריכה והיא מחויבת והיא הכרחית להיות מלאה בלב לכל. טוב, אם אין לנו זמן, אני לא מתעכבים על המשפט, יש הרבה מה לדבר פה. יפה. עכשיו, כשאני רואה את המילה כל, מה אני מבין? כל כמותי, נכון? אז האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. לכן פסקה ב' אומר הרב ברור, אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל. אם כן, איך אני, מה קודם למה? קודם כל, אהבת כל המעשים. מה זה כל המעשים? א', תעזרו לי, נו חבריה. כל המעשים, א', טבע, ב', היסטוריה. כל המעשים, כל המעשה שהקדוש ברוך הוא עשה. כל המעשים ברמת הטבע, דומם, צומח, חי, אדם, ישראל, ולמעלה מזה, ב', וכל המעשים באופן של ההיסטוריה, כל המאורעות. אז אנחנו צריכים לאהוב את הכל. ואהבת כל המעשים כולם, כל הטבע וכל ההיסטוריה לענייננו ישראל ועמים, אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל. אז אנחנו אוהבים את כל המעשים. יפה. ברוך אתה השם אלינו מלך העולם, שהכל ברא לכבודו. מה נמצא תחת הכותרת של המילה הכל שם? הכל. מה זה הכל? הכל. יפה. הלאה, ברכה אחר כך, ברוך אתה השם לכולם, יוצר האדם. המרכז של הכוליות של הנברא, של הנבראים, של הבריאה, מופיע באדם. אחר כך, אהבת כל המעשים כולם מקודמת לכל. אחר כך, אהבת כל האדם. אז כל הנבראים, אחר כך התמצית של כל הנבראים, האדם. יפה. אחריה, אהבת ישראל. עכשיו המשפט המרכזי כאן. שהיא, רגע, לפני שאני ממשיך. אם כן, אהבת כל הנבראים, אחר כך כל האדם, אחר כך ישראל. מכאן למדנו שהליברלים צודקים. עובדה, ישראל זה קומה שלישית. נכון? הכל ברא לכבודו, יוצר האדם, האדם הזה זכר ונקבה, רק אחר כך סוס תסיס ותגל ההכרה, ארץ ישראל, בקיבוץ בניה לתוכה ושמחה, עם ישראל. ברוך אתה השם, שמח שם בבניה. וכו', גאולה. אז קודם כל, הכל ברא לכבודו, יוצר האדם, סוס תסיס. הנה, כן, רק הרב מוסיף עוד שלוש מילים, שהמילים האלה משנות פה את כל התמונה. אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל, אחר כך אהבת כל האדם, אחרי אהבת ישראל, שהיא כוללת הכל. אבל אתה מחייך, כי זו פסקה מספר אחד אצלנו בדף. אהבת ישראל היא כוללת הכל, כי היא תמצית הכל, שעתידין ישראל לתקן את כל המעשים כולם. אז אם אנחנו רוצים להגיע לאהבה הכמותית, חייבים לעבור דרך האהבה האיכותית. אז אני אהיה עירך ואני אהיה עם אחר מקודם? עירך. איזה צמצום, איזה קטנות. לא. יש מיקוד איכותי ויש התפשטות כמותית. לכן מה שהרב כותב אצלנו בדיוק, אנחנו מוגבלים בחוג מוגבל לעצמנו, ומתוך החוג הזה אנחנו משתייכים אל ההיקף. אז אותו דבר, קודם כל אבינו, ומתוך זה אברהם, אב המון גויים. אותו דבר כאן, אהבת ישראל שהיא כוללת הכל, שהדין ישראל תקן כל המעשים כולם, ומתוך זה אהבת האדם, ומתוך זה אהבת כל המעשים כולם. אז אהבת כל המעשים כולם היא קודמת לכל, מצד התודעה היא קודמת. ההכרה שהתפקיד שלנו זה לא רק לעצמנו. התפקיד שלנו זה לתקן עולם במלכות שדי. עכשיו, איך מביאים בפועל את המציאות שהיא תהיה מתוקנת? פה צריך להתמקד בגרעין האיכותי. זה כמו שדיברנו בשיעורים הראשונים. כדי שגוף האדם יהיה בריא, צריך להתמקד קודם כל במרכזים שבו. מה הם שני המרכזים שבו? המוח והלב. ישראל לב באומות. זהו. אתה רוצה שכל הגוף יהיה בריא, כל הגוף יתפקד? תטפל בשני המרכזים, בלב ובמוח. טיפלת בלב, יש סיכוי שהוא ישפריץ חיים לכל האיברים. המוח מתפקד ברוך השם כמו שצריך, יש סיכוי שיתן פקודות נכונות לכל האיברים. כמובן, יש גם השפעה של האיברים עליו, את כל זה אמרנו נראה בהמשך. אז זה מה שכתוב אצלנו רבותיי. אז אם כן, זכר ליציאת מצרים, זאת התמצית האיכותית שדרכה מתגלה האחריות הכמותית שתופיע בסוף ההיסטוריה בזיכרון למעשה בראשית. זה מה שהרב כותב אצלנו. בואו נחזור לפסקה מספר אחת. עכשיו יהיה קצת יותר ברור. כל מה שנוגע לישראל ומהותו אינם דברים מוגבלים בחוג הפרטי המצומצם. זה לא שיש איזה מציאות אנושית הנקראת ישראל וכל השאר לא מעניין. לא נכון. אלא הם א' מרוכזים בחוג מיוחד, זה העיגול הפנימי, עם לבדד ישכון, ב' ומשפיעים, סוגריים, כמו שאמרנו נראה בהמשך, ומושפעים, ומשפיעים מתוך המרכז, שהוא שמור, שהוא מרוכז בחוג מיוחד, הוא לא נבלע והולך לאיבוד בתוך הכלל הכמותי, אלא הגרעין האיכותי הזה יוכל להשפיע, אם הוא ישמור על זהותו המדויקת, הייחודית, יוכל להשפיע גם על ההיקף כולו. ישראל בעמים, זה הנושא שלנו כרגע, אבל מצד האמת, ארץ ישראל בארצות ותורת ישראל בתורות ואמונות כולן, הינם שלושה מרכזיים, מרכז מלשון ריכוז, תרכיז, תמצית, שאוצרות חיים ואורות עולמים גנוזים בהם, להיות מזינים, מלשון הזנה, את כל העולם כולו. מעלים ומקדשים אותו. בבקשה, מי רצה להעיר משהו? כן. נדבר על זה בהמשך. שאלה חשובה. כלומר, יחסי ישראל והעמים, יש שני מצבים. יש יחס של שונות, ויש יחס של ניגודיות. שונות זה אחד ליד השני, ניגודיות זה אחד נגד השני, מול השני, מאבק, מלחמה. איך אנחנו מגלים את שני, את היחס הנכון מישראל והעמים, את שני המצבים המשתנים האלה? זה שאלה חשובה מאוד, אבל נגיד על זה בהמשך. רציתם לשאול משהו? מאיפה הגעתם? ברוכים הבאים. טוב, רבותיי, אושר, בבקשה. נראה בהמשך. מה שאתה שואל, התשובה נמצאת בעיקר בפסקה מספר 6, ששם זה יותר היסוד של הדברים, ואנחנו נשלים את היסוד הזה מעוד כמה מקורות. ובעיקר ב-6 שם נמצאת התשובה. הרב קורא לזה שם צדדי כישרונות. נראה את זה בהמשך. נדב, כן. בוא נחריף את השאלה. שואל נדב, עד שאתה מדבר על היחס שבין ישראל לעמים בצורתו מתוקנת, מה קורה עם 12 השבטים הנמצאים בישראל? כלומר, איך כדי לייצר יחסים נכונים בין הכלל האיכותי הנקרא ישראל לכלל הכמותי הנקרא אומות העולם וכו', קודם כל צריכים לייצר יחס נכון בתוך הכלל האיכותי עצמו, בין העמים, בין השבטים שבישראל. אז מה ביחס לזה? זה הערה מאוד חשובה, אנחנו נתעכב על זה בהמשך. בסדר. כן.
אם אנחנו אומרים בעצם שכיום ישראל הוא מסוגל, הוא יותר איכותי מעמים אחרים.
כן, רק שיש לי שאלה אחת. אתה שומע בינן אמונה? אתה שומע את השיעורים האלה? חדש פה. כמה שיעורים הוא צריך להשלים, דוד? אתה צריך להשלים כ-40 ומשהו שיעורים. אפשר במבטא ישראלי, לא חייב במבטא צרפתי דווקא. ב-40 ומשהו שיעורים צריך להשלים. כלומר, מה שאנחנו עכשיו מדברים זה על גבי מה שעסקנו פה מאלף אלול. כן. אז מה השאלה?
אם אנחנו אומרים כאילו עם ישראל הוא יותר איכותי מאחרים.
השאלה מה זה איכותי? צריך להגדיר את המילה איכותי, קצת דיברנו על זה כבר. איכותי בהקשר שלנו זה תכונת ההכללה.
אמרת סגולה.
כן, אבל צריך להבין מה זה סגולה.
סוגלות לעניין
הלאה. מה זה אומר המשפט הזה? מי אמר לך את זה? אוקיי, אבל זה לא מה שדיברנו פה. לא אמרנו שאתה לא צודק, אבל זאת לא התשובה לשאלה. נכון? התשובה לשאלה זה מה שבראנו בדף מספר 7. מה שבראנו אחרי מדף 4. אבא שבבן וכו'. כן, אז מה שאלתך? שימו לב איך אני משכנע אותו שהוא חייב להשלים את ה-40 ומשהו שיעורים. כן. מצוין, זאת המטרה שלי. כן, מה שאלתך? עד חצי המלכות וטייס.
כאילו זה טענה מוכרת כזאת שיאנו אנחנו גזענים.
טוב, קיצור, זה לא הנושא. הבנתי לנו את החוד, זה לא הנושא. צריך להשלים. טוב, חבריה, יישר כוח. מחר אנחנו חוזרים לסדר. חוזרים, חזרנו היום. 2:15, בעזרת השם מחר. שיעורי בית, להתקדם במקורות 2 ו-3. בסדר?
שומר חוברת?
כן, אני.